אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או בשלל יישומוני הסקטים. איתנו באולפן, המפיק, עומרי קפלן, על הביצוע הטכני חן עוז, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? אנחנו מתחילים היום, מה, זה החגיגי מדי?
כן, קצת.
לא, כי זאת חגיגה. אנחנו מתחילים לסכם את השנה החולף, איזה שנה, אגב, איזה שנה נגמרת ואיזה שנה נפתחת?
תשפ"ב נגמרת.
יאללה, זאת הייתה שנה טובה.
כן? זאת הייתה שנה טובה?
לא.
לא יודעת, באיזה מובן?
נגמרה הקורונה, חזרנו לחיים, טסנו לחול.
תשכנע אותי באמת, אני צריכה, אני זקוקה. כן, צודק, היה נפלא. נכון, זה היה נהדר.
את יודעת, אצלנו במשפחה תמיד אומרים, הכל לעומת קבוצת הביקורת. תשבי ל-2020.
נכון.
היה יופי.
בסדר גמור.
אבל אנחנו מדברים על ספרות.
נו, ואיך זה היה?
פחות יופי. נגיד, זה לא היה טיסה משגעת לחול. אז אנחנו היום עם תוכנית סיכום השנה באמת. ביום ראשון, ערב ראש השנה, אז אנחנו גם נעשה עוד, יש עוד המון דברים מיוחדים, ביום ראשון יש לוח שידורים מיוחד, יהיה פגז. אבל, מה יש לי עם המילה פגז?
חזרת ל-80s, יהיה מדליק.
יהיה גזעי.
ויהיה מגניב.
תיסלם.
כן.
אז לפני שאנחנו עושים את כל התוכניות המיוחדות של תחילת השנה, אנחנו רוצים לסכם קצת את השנה החולפת, ונראה במה עסקנו, ומה זה אומר על הספרות ומצבה. מעט מאוד ספרים, יותר ביזנס יש פה.
תשמע, אני שמתי לב לאחרונה שכשאנחנו מדברים על מצב הספרות, זה דבר טריקי. חלק מהאנשים מאוד מאוד מתקוממים על הדבר הזה, בעיקר הסופרים והסופרות שביניהם. כאילו שאם אומרים על הספרות שהיא במצב קשה, אז כן. אנחנו בעצם אומרים עליהם שהם במצב קשה, ואם אומרים שהולך ופוחת הדור, אז הם הולכים ופוחתים. ואני חושבת שזה, המצב האלבוני הזה הוא מצב מאוד מאוד מעניין. כן. אולי מצב הספרות הוא שהכל אישי כל הזמן, ואנחנו חיים בתוך ממואר הולך ונמשך.
וואו, לא.
יכול להיות שזה הסיפור פה.
אם אפשר...
כאילו, אם אומרים,
אם אפשר לא לחיות בתור אוטופיקשן, אני אשמח.
אם אומרים, נגיד, אני לא יודעת אם שמת לב, שאם אנחנו מתחילים להגיד, הספרות, מצבה לא כך טוב, נגיד, לא הוציא ספרים טובים, הספרות העברית מקרטעת, אנשים נפגעים. כל אדם שהוציא ספר, לאחרונה, הוא לוקח את זה באופן אישי.
אני
אבל אנחנו רוצים אתמול... להגיד ככה, אנחנו לא מתכוונים אליכם, רק לאחרים.
לא, לא, אני דווקא... שוחחתי לאחרונה עם, לא נגיד מי, אבל מישהו או מישהי שהוציאה או הוציא ספר ביקורים.
כן, טוב שאתה מקפיד על המגדר, זה מאוד מאוד חשוב לי. כן, כן, זה מאוד חשוב.
וכזה דיברנו על איך, טוב, עכשיו יצא ספר ביקורים, וצריך לא לצפות לשום דבר. ואין, לא יהיה איזה רגע של זוהר עכשיו. שיתווך את הדבר הזה.
אתה תמיד חושב שיכול להיות שכן יהיה. כלומר, פתאום יקרה לך איזה מין רוזנפלד כזה, שכולם פתאום ידברו אליך.
כן, ואז יהיה 63 דירוגים. גם בזה אתה זלזלת מאוד אתמול, אני לא יודע למה. אז דווקא בן שיחי, בת שיחי, אני מקפיד להסתיים.
בני שיחנו, פשוט תגיד ברבים.
אמרו שזה מאוד מנחם. כן, אמרו יופי, טוב לדעת איפה אנחנו עומדים, טוב לדעת איפה הדבר הזה נמצא. זה לא אומר עליי שום דבר, זה לא זה, זה המצב.
זה גם יכול להיות שזה כן אומר עליו, אליה.
יכול להיות, אבל לא...
זאת גם אופציה, אני חושבת שגם את האופציה הזאת כדאי לקחת בחשבון, אבל כמובן, זה לא אישי, אני לא יודעת על מי אתה מדבר.
חס וחלילה.
אוקיי, בוא נתחיל.
כן, בוא נתחיל עם משהו חיובי, בסדר?
יאללה.
משהו חיובי שהתחיל עם משהו שלילי.
כן.
זה התפתח. 3,600 דולרים. זה הסכום ששילם בתחילת חודש אפריל, קונה אלמוני של ספר השירה החשוב כוכבים בחוץ של נתן אלתרמן. לא סתם עותק של כוכבים בחוץ של נתן אלתרמן, אלא העותק של המשורר נתן זך. עליו הוא כתב, נתן זך זה שכתב את המאמר המשפיע, החריף והביקורתי, הרהורים על שירת אלתרמן, שבו תקף את אלתרמן ואת בני דורו, ובעצם השפיע על דור שלם בשירה, להפנות עורף לנוסח, האלתרמני, וזה היה העותק שעליו הוא שירבט.
כן, יש שם הערות שלו, משהו מעניין ביותר.
נכון, והספר הזה הוא עמד למכירה פומבית על ידי האחים גרין, חנות הספרים המשומשים ובית המכירות הפומביות, שקנו אותו מאלמנתו של זך, ואנחנו נסערנו מהרעיון הזה שככה מוכרים מסמך חשוב שצריך להיות בארכיון ציבורי, כמו הספרייה הלאומית למשל, או גנזים או משהו כזה, מסמך שצריך להיות שייך לציבור ונגיש לכולנו, כולל חוקרי ספרות כמובן. אני מניח גם שחשבנו שזה מאוד סמלי, נכון? קשה לא לראות את הסמליות בזה, אם כבר דיברת על מצב...
איך הגענו עד הלום, איך הידרדרנו.
אם דיברת על מצב הספרות, מילא זה שלא קונים ספרים חדשים, אבל את זך אתם זורקים.
נכון. אז אנחנו פינטזנו פה שיבוא איזה מצנת ויגאל אותנו מעסק הביש הזה, והוא בא! עכשיו,
לא יאמן.
איך זה יכול להיות? אני תמיד חולמת על מצנת, פשוט, אבל הוא לא בא אף פעם. והנה הוא בא.
יו.
קונה אלמוני בהתחלה.
יש לי עוד כמה רעיונות בשביל אותו בחור.
לגמרי, אבל זה יותר בפרטי.
כן,
דבר
איתנו אחר כך.
קונה אלמוני, הוא בהתחלה הוא היה אלמוני בשבילנו, וזה ממש הסעיר את הדמיון. הוא השיב לציבור את אשר עבד לו. אז באמת אנחנו, זה דבר מאוד מאוד אופטימי, החלטנו בגלל זה להתחיל עם זה. האיש שקנה את כוכבים בחוץ, תרם אותו אחר כך לספרייה הלאומית, שזה אקסטראורדינר. זאת הייתה כוונתו מלכתחילה, זאת גם לא הפעם הראשונה שהוא עושה דבר כזה, גם את ארכיון חנה סנש, שנמצא בספרייה הלאומית, הוא ורעייתו קנו ותרמו לספרייה, והוא הסכים להתגלות לנו ולדבר איתנו. מדובר באיש עסקים שקוראים לו אורי אייזן. והנה מה שהוא אמר לנו בחודש מאי.
אז אנחנו עוזרים לספרייה כבר כמה שנים, ואוהבים לתרום, ושמענו באמת על מה שקרה שהספר פתאום הופיע במחירה פומבית, שזה לא הייתה הכוונה המקורית, ונרתמנו למשימה, שמנו איזשהו פיד על מנת להתחיל להראות לחברה שאנחנו מעוניינים בזה, והמשכנו עד שהגענו למספר, כמו שאמרת, שהספר נמכר, וברגע שהוא עבר לרשותנו, התקשרנו לספרייה ואמרנו להם שאנחנו תורמים אותו, על מנת שהוא יהיה, קודם כל שישאר בארץ, ושיהיה פתוח למחקר ולאנשים שרוצים ללמוד מה באמת קורה שם. כמו כל הדברים של חנה סנש, לפי דעתי, אף אחד לא צריך להיות אותם בבית.
כן.
אז ברוב הדברים שאנחנו תורמים, באמת הם אף פעם אפילו לא עוברים אצלנו, כי פשוט לא שייכים לאף בן אדם פרטי, אבל כל האנשים שאוהבים אומנות או פסלים או דברים כאלה, עדיין יכולים ליהנות ממשהו במשך חיים, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות לטובת הציבור, במקום שכל אחד יכול לבוא וליהנות מזה. במשוכן שיש הרבה אנשים שמקשיבים, שהם פה בארץ או בהייטק, או סתם אנשים שעשו כסף, שפשוט יהיה נחמד אם גם הם יתקשרו לספרייה וישאלו מה אפשר לעזור על מנת לשמר את המסורת שלנו, או לשמר את הישראליות, כי כל דבר שיתנו להם יעזור.
אז אני רוצה לשאול אותך, יש הרבה כסף, מספרים שיש הרבה כסף פה מהייטק, ויש המון הייטקיסטים ומתעשרים כאלה חדשים או ישנים, ואני לא שומעת שהאנשים האלה ססים לרוץ ולתרום את הכסף שלהם, בטח לא לנושאים שקשורים בתרבות. כלומר, זה די נדיר, נכון?
אין לי סטטיסטיקה, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו מקיימים כרגע את השיחה, ואנחנו מדברים על זה, יכול לפתוח לאנשים גם את הלב וגם את הארנק, ולחשוב טוב, אם אתה יכול לעזור לעשות משהו טוב למדינה, לעשות משהו טוב לאיכות הסביבה, לכל הדברים שקשורים להיות בחברה, אנשים אולי יחשבו פלבו, בוא נלך בפוזיטיב, בחיובי.
יכול להיות אבל אורי שזה...
אפשר גם ככה וזה יהיה נחמד.
יכול להיות אורי שזה קשור לעובדה שאתה לא חי בארץ, ויש לך איזה מין סנטימנט כזה, שהוא סנטימנט ישן, והיום אנשים פה, זה לא מעניין אותם הדבר הזה. באמת, הם מעדיפים, לא יודעת מה לעשות, לנסוע למלדיבים או משהו.
לקחת את כל החברה למלדיבים.
בדיוק, לקחת את כל החברה למלדיבים.
אני מאמין שאנשים הם טובים בלב, ואולי באמת יש לי יותר סנטימנטים בגלל שאני לא פה, אבל מצד שני, אני לא פה, אז לא צריך לבוא לאריזונה לבקש כסף לתרום משהו לספרייה הלאומית, נכון?
נכון, נכון.
בסופו של דבר, אנשים שעשו מספיק יכולים לתת חזרה לחברה, ונשאיר את זה פה.
לא צריך לבוא לאריזונה לבקש 3,600 דולר, זה נכון.
אבל זה כן יפה לפתוח ככה את השנה החדשה, או לסכם את השנה החולפת עם הדבר הזה. מכאן יש עוד כמה דברים טובים ונחמדים בתוכנית שלנו, אבל מכאן זה די הולך ומדרדר.
זה מדרדר, זה נכון.
אולי היינו צריכים לעצור כאן.
לא, היו גם כמה דברים נחמדים.
יהיו דברים יפים.
למה אתה סתם?
השאלה היא רק, אני רוצה לדעת, האם זה מישהו שומע את הדברים האלה ומפנים, נגיד, אנשים כמותו או לא כמותו?
אני שמעתי שהיה פשוט עדר של הייטקיסטים שהתעשרו,
שהתקשרו
לספרייה הלאומית ולגנזים ואמרו,
איפה רוכשים את הנתן זך הבא?
בדיוק, הם מחכים.
מה מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם תוכנית סיכום שנת תשפ"ב. יהיה לי קשה להגיד את זה.
תשפ"ב. תגיד תשפ"ב, מה
אכפת
לך?
אבל אמרתי שיהיה לי יותר קשה אפילו מתשפ"ב.
ורגע, תשפ"ג יהיה לך יותר קל, או שזה לא...
בואי נראה. יש לנו שנה שלמה לתרגל את העניין הזה, ולהתרגל, ועד שתשפ"ד. תשפ"ד זה קל.
תשפ"ד, כן.
בואו נדלג ישר לתשפ"ד, אם אפשר. אנחנו חוזרים לראות אילו אירועים מרכזיים התרחשו בספרות בשנה החולפת, ואנחנו עדיין בקטע אופטימי. אחד האירועים האלה התרחש בחודש אוקטובר, כשנודע שאנה הרמן היא כלת פרס לנדאו לשירה, ואנחנו שמחנו על כך מאוד. את יודעת שהרבה פעמים אנשים, נגיד, נבחרים לפרס מסוים, ואז אנחנו מדווחים על זה, אבל כשהמיקרופון סגור אנחנו עושים פרצוף חמוץ.
פרצוף חמוץ מאוד, כן.
הפעם שמחנו, שמחנו. בחירה נהדרת, במשורת נהדרת, וגם ראיינו אותה. והייתה שיחה נהדרת, שאני רוצה תמיד לחזור על השיחה הזאת שוב ושוב. בואי נשמע קטע מהשיחה שלנו עם אנה הרמן לכבוד הזכייה שלה בפרס, וגם שיר שקראה עבורנו.
בבקשה.
השירה תמיד הייתה מה שהציל את חיי, בילדות שלי, בנעורים שלי, הייתה כמו קמיה שנסעתי איתי, כמו אבן יקרה יקרה שנסעתי איתי לכל מקום בלב. אני מתכוונת בעיקר לשירים שאהבתי, לשירים שהיו לי נחוצים, שהיו מדויקים, והייתי זקוקה להם, ולקחתי אותם איתי לכל מקום, ואמרתי לעצמי אותם כשהייתי זקוקה להם. והיא ממשיכה להציל את חיי. אני אקרא שיר מתוך ספר הרפואות הפשוטות, שנקרא בעקבות הזמן העבוד. בעוגיה נגסתי, ונראה לי שאי אפשר היה לגדול, ואי אפשר היה שלא ליפול כמו אליס אל ארץ הפלאות והראי. אתה נפלת ואני נדמתי. נפלת מחומת יוון ותית. אני ניצבתי שם כמו המתי דמתי. תופחת באילמות הביצתית. 20 שנה חלפו עד שלפתע. חזרתי אל מקום העזיבה. אני חליתי ואתה נרפאת. הרחק הרחק מהמצלבה. ואל והייתי קין. הופפנו יחד כמו יונה ויון. הדם שזב ממך היה היין. ושר המצח לחם קומוניון. חזרתי לשעה שמתחלפת, בה הילדות בהתבגרות קורה, שגוף הולך ומתעטף כלפת, בקשי עגול של גיל 11. מעל אותה חומה כמעט בת 9, מבעד דם שוטט את אחותך, אתה ראית בזירת הפשע, והיא הלכה מולך והתנמכה. מתוך גלים של זעזוע מוח, ראית את חייה שחלפו, והיא גדלה עד שחדלה לצמוח, בתוך גלגל העין כפו. זירת הפשע היא תמיד הבית, והוגיה היא לפעמים אקדח. פוסעים בעמק בין עצי הזית, ביחד, יד ויד, אחות ואח.
זירת הפשע היא תמיד הבית, יובל. היא מרגשת, אנה הרמן.
מרגשת גם...
נפלאה.
גם במילים שלה, כמובן, אבל גם באיך שהיא קוראת את השיר. אני זוכר שכל הזמן תמיד התפעמתי מהאופן שבו היא משוררת את המילים שלה. ככה. אנחנו עוברים לנושא הבא מכאן. בשבוע הספר העברי האחרון הלך לעולמו הסופר א' ב' יהושע בולי, מגדולי סופרנו, והרגשנו באמת שתם עידן, נכון? עם האדם הזה שנפרדנו ממנו. אנחנו דיברנו עם כמה אנשים באותו יום על א' ב' יהושע, על הסופר וגם על האיש. אנחנו נשמע עכשיו כמה אנשים שדיברו עליו באותו יום. נתחיל עם הסופר ניר ברעם.
רציתי להתעמת איתו על כל מיני דברים, ונורא הופתעתי מהאופן הפתוח והקשור והסקרן והמשושע שלו. הוא היה כזה משושע מכל המופע שלי, מכל השאלות הקשות, מכל ההתרסות. והיה איזה רגע שאני באמת זוכר שאמרתי לו, נתתי לו איזה הערה להקלה משחררת. אמרתי לו, למה כל הזמן אתה קורא לערבי שם, הערבי, הערבי, הערבי? אין להם שמות? למה תמיד הערבי הוא הערבי ולכל היהודים יש שמות?
כן.
ואז הוא פשוט הביא את הספר, פתח אותו, ואמר, תראה לי, בוא נדבר על זה. שלא בדיוק זכרתי באיזה עמוד זה היה, כן? אבל זה היה רגע מדהים, כי אתה הסופרים, א', נותן לי, גם אני, נותן לי להתגונן כשמבקרים יצירה שלך, כשאומרים לך איזה משהו, אתה אשר רוצה להראות שזה לא נכון.
נכון.
הוא היה אדם מאוד פתוח, מאוד סקרן, מאוד קשוב לביקורת, אוהב מאוד לדבר, לחשוב, זאת אומרת, זה היה, הוא אף פעם לא היה כפו במקומו, הוא גם פחד מכיפון, הוא זיהה כיפון עם מוות. הוא היה כזה גם באלמנטים הספרותיים וגם באלמנטים הפוליטיים.
והיה בו גם איזה משהו כזה מאוד, מאוד חם, מאוד, הוא היה אש, נכון? מלא חיים.
כן, הוא היה איש מלא חיים. הוא היה איש מאוד, מאוד ישר וכן, הוא היה מדבר איתך באופן מאוד ישר. אני זוכר שהוא היה מתקשר אליי לפעמים ואומר לי, אני שומע שאתה עושה צרות, אני שומע שאתה עושה בעיות. וגם אחד הדברים שהיו לנו ביחסים, שהוא מאוד מאוד חשב שמשפחה וילדים, זה דבר מאוד משמעותי עבור סופר.
כן.
הוא חשב שזה הכרחי כמעט לסופר להיות אבא, ולאורך כל היחסים שלו, עוד שהכרתי אותו ב-2006, הייתי ב-2009, ועוד לא חשבתי בכלל הדבר הזה, הוא אמר לי, אני רוצה שתהיה אבא, אני רוצה שתהיה אבא, אני רוצה שתביא ילדים, אני רוצה שתביא ילדים, אתה לא מבין שהבאות משנה אותך גם כסופר וגם כאדם.
נורא מעניין שהוא אמר לו, אני רוצה שתהיה אבא, תעשה ילדים.
לא בשביל שתהיה אבא, בשביל הספרות שלך. כאילו, למי אכפת מהילדים עצמם, אבל תחשוב מה זה יעשה לספרות.
אני חושבת שאלף בית יהושע חשב שזה באמת הדבר החשוב בחיים האלה. הבית, האישה, הילדים, זה, כך הוא חי בכל אופן. אז דווקא נראה לי שהוא התכוון לזה שאל תחיה את החיים האלה במימד המאוד צר הזה.
ליד הדברים שחשובים.
בדיוק. אנחנו נשמע עכשיו את הסופר דרור משעני, שגם איתו דיברנו על אלף בית יהושע. וגם הוא מספר סיפור שגם קשור לערבי, זאת אומרת, לתפיסת הערבי בעצם בספרות, אבל גם הוא בעצם מספר משהו על א' בית יהושע, איך התגובות הנהדרות שלו, בבקשה.
מול היערות, אחד הסיפורים הכי חשובים של בולי, הסיפור שבו הוא כותב בעצם, שוב, אולי אחד הסיפורים הראשונים בספרות העברית לכתוב את ההדחקה של הנקבה, הסיפור על היער שנשרף על ידי הערבי, קרות הלשון שעוזר שם לשומר היערות. ואני עשיתי איזה מין קריאה של הסיפור הזה שבעצם הציע שאולי לא הערבי הוא זה שהצית את היער. מין קריאה בלשית כזאת, זה שהציע איזה תזה אחרת, שמישהו אחר שרף את היער ולא הערבי. ובולי שמע את השיעור והתקשר אליי, באמת נסער, ואמר לי את אחד המשפטים הכי חכמים ששמעתי אי פעם מסופר, הוא אמר לי, תגיד, אתה לא מתבייש? אני אולי קראתי לערבי את הלשון שלו, אבל אתה קראת לו גם את הידיים.
וואו.
לקחת ממנו את היכולת
להציץ. את זכות
התבערה. בדיוק, את הזכות להציץ. עכשיו, זה היה המשפט שהימם אותי, וידעתי שהוא צודק.
כן.
כלומר, אני יודע שאני עדיין חושב שהפרשנות שלי נכונה, ועדיין הוא צודק.
איזה יופי. גם זה גורם לך להרגיש שיש איזה סוג של דיאלוג גם עם הביקורת או עם הפרשנות שהוא לא נעלבי.
כן, זה דבר נדיר.
ואז הוא אומר, בוא, אוקיי, בסדר, זה מה שחשבת, נפתח דיון. נכון, הוא אומר לו, אתה לא מתבייש, אתה טעית, מה פתאום, לקחת לו את זה.
אבל מדברים על זה.
מדברים על זה, וחושבים על מה שנאמר, ולא אומרים רק, מה, קטלת לי את הספר. טוב, אנחנו נשמע אחרון, את פרופסור דן מירון.
אחרון בעניין הזה.
בעניין הזה, כן.
כן.
פרופסור דן מירון מדבר על א' בית יהושע, אבל מדוע הוא בעצם כל כך גדול?
הוא פשוט המספר הישראלי הגדול והחשוב ביותר. היה לו, איך לומר, מתחרה פוטנציאלי אחד, וזה היה יעקב שבתאי. ויעקב שבתאי לא הספיק, כתב שני רומנים, ובעצם הרומן השני לא גמור. ויהושע הספיק להקים רכס גדול של סיפורת ישראלית שבודקת את המצב הישראלי מנקודות מוצא מקוריות והמעניינות ביותר. הוא פשוט היה ענק, הספרות הישראלית.
אז איך אנחנו נראים בתוך הספרות שלו? מה הוא אומר
אנחנו
עלינו?
אנחנו נראים בקונפליקטים לא פתירים. לא פוליטיים, גם זהותיים, וגם יצריים, אינסטינקטואליים, והוא מנסה בכל תוקף לעכב את התהליכים של הדמנציה, של ההיפוררות, של הנפילה, על ידי איזה חיפוש סדר. הוא בעצם ניסה לעשות את החשבון של העם היהודי, הוא היה איש הוגה דעות ובקחן ופולמוסן, וציוני שורשי, אני חושב הציוני ביותר בקרב הסופרים הישראלים. והוא למשל בכה על הקשר בין דת ללאומיות. אתה צריך היה לשכוח אותה. הוא חשב שהכותל המערבי זה קיר סתום, זה מבוי שאי אפשר לפרוץ אותו. כן, הוא התעסק בצורה, בהמצאות של דמיון מספר, דמיון של בידיון, הכי משוכללות במציאות הזאת, שבה הזיכרון היא לפעמים דבר משתתק. ולפרוץ את הזיכרון זה דבר הרסני, כמו במסע הערב אל יתיר, והלאה והלאה והלאה.
טוב, זה א' ב' יהושע, שהיה גם אדם שאפשר לדבר איתו, וגם סופר שניסח אותנו, ואני חושב שזה מעניין מה שדן מרון אומר, בעצם זה שהאישי אצל בולי הוא תמיד פוליטי, הוא תמיד לאומי, הוא תמיד ציוני, הוא תמיד יהודי, ובאמת אנחנו מדברים על זה שכאילו, זה תפקיד שהיום אולי סופרים פחות ססים לקחת על עצמם, לנסח מה הדבר הזה.
כן, אבל אני אפילו לא יודעת אם זה במובן הזה של אצל אלף בית יהושע, תפקיד, זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים באיזה זלזול תפקיד, כן. הוא עסק בשאלות האלה פשוט.
כן, זה עניין אותו.
זה לא עניין של תפקיד, נכנסתי לתפקיד. הוא אומר דן מרון, הוא עשה את החשבון של העם היהודי, זה כן. מעבר לעם הישראלי. הוא עשה את החשבון של העם היהודי, הוא עסק בנושאים גדולים.
וגם בשיחות איתו, בשיחות אישיות, זאת אומרת, גם אמרו את זה כשהוא נפטר, וגם כל מי שהיה איתו באינטראקציה יודע את זה, זה באמת היה בדמו הדבר הזה. מה קורה לנו כעם, מה קורה לנו במדינה הזאת, מה קורה על האדמה הזאת, זאת אומרת, זה באמת היה דבר שהעסיק אותו, אז כמובן שהספרות שלו היא הייתה תמיד איזה מראה של הדבר הזה, ואז השנה נאלצנו להיפרד ממנו. מה שכרוך בכאן תרבות, תוכנית סיכום של תשפ"ב. הנה, את רואה, לאט לאט.
אלה היו ישי לוי ורבקה זוהר. זה קורה.
אני בעיקר מרוצה, מה שקורה זה שברגעי האחרונים אני מצליח להגיד אותה כמו שצריך.
אתה לא ניסית. כל השנה לא ניסית. זה לא שאנחנו משתמשים ואומרים את זה, נכון?
לא, אנחנו שכחנו מה זה להיות יהודים.
מה זה להיות יהודים, כן.
תשמעי, אחד הדברים שעניינו אותנו השנה מאוד היה העניין הזה של פרסים. אני לא בטוח שמסיבה טובה. אמרנו שהיינו מרוצים מאנה הרמן, וזה נכון, אבל גם מודענו שאנחנו הרבה פעמים חמוצים. מרוצים או חמוצים, אין לנו אופציה אחרת.
ויותר חמוצים ממרוצים.
נכון מאוד.
אוקיי, אז פה אנחנו מודים.
אולי זה התפקיד שלנו, אני לא יודע.
יכול להיות.
כמעט בכל פעם שחילקו פה פרס, לא היה קשה לנו לזהות מיד איזה עוול או סתם פדיחה. וזה מאוד חבל לדעתי, כיוון שבשוק הספרים שמשווה לקצת הכנסות, לא רק השוק, אלא אנשים ממש שכותבים את הספרים האלה, סופרים וסופרות שממש אמורים לעצמם, אולי יום אחד נראה מזה איזה שקל?
אני, כן.
אז הם זקוקים לפרסים האלה, הפרסים האלה משקלים, שקלים עליהם נופלים.
אני חייבת להגיד לך שאני לא חושבת שפרסים, שכסף זה העניין בפרסים. אני יודעת שאתה מאוד אוהב כסף, יובל.
גם סופרים אוהבים כסף.
לא, הם צריכים כסף, אוקיי, בסדר גמור.
מה זה אוהב כסף? אני אוהב להצליח לקנות אוכל.
זה לא הסיפור של הפרסים. פרס זה, הדבר המרכזי בפרס זה כבוד, יותר מהכסף. וכסף, גם הפרס היחיד שבאמת יש בו כסף, זה פרס ספיר, אתה יודע. זה לא...
טוב שאת אומרת פרס ספיר.
מעניין שזכרתי פרס ספיר, מאיפה זה בא לך לראש, כאילו?
אז הנה, כשחולקו ההזמנות לטקס פרס ספיר השנה, גילינו דבר מעניין. הטקס לא התקיים בנמל תל אביב, כמו שהיה נהוג בשנים האחרונות, אלא במקום שאפשר לומר עליו שהוא לא לגמרי נטרל.
לא לגמרי. בשבוע שעבר נשלחו אחר כבוד ההזמנות לטקס חלוקת פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס, ואז גילינו, כי קיבלנו את ההזמנה, שהטקס שהיה נהוג לקיים אותו בשנים האחרונות לפחות בנמל תל אביב, באולם ניטרלי, התקיים השנה דווקא במתחם סטימצקי בראש העין, מה שנקרא, פעם ראשונה למדתי פה משהו, כן. מרלוג, במרלוג סטימצקי. מה זה מרלוג סטימצקי? עשיתי גוגל, כן. מרלוג זה מרכז לוגיסטי, מסתבר. אז אנחנו נזכיר שסטימצקי היא לא רק רשת ספרים מסחרית, אלא היא גם מולית, הוצאת תחלת למשל שייכת לה, חוץ מתחלת יש לה, הם גם מוצאים מין ספרים כאלה, יש להם איזה מפעל קטן
כזה. תחת סטימצקי כזה.
שזה תחת סטימצקי.
כן.
ואני גם אגיד שנודע לנו שמנכ"ל הרשת המתחרה, צומת ספרים, אבי שומר, שמשתתף בכל שנה בפרס הזה, הוא בא, אני רואה אותו שם, בטקס פרס ספיר, לא הוזמן השנה. וכמובן שגם צריך להגיד שגם להוצאות מודן וכנרת זמורה יש חלק בבעלות על צומת ספרים. זאת אומרת, כן. יש פה התנהגות מאוד מאוד משונה
כן.
בעיניי של מפעל הפיס.
כן.
אתה יודע, מה, למה אתם...
למה?
למה?
עכשיו זה גם מפעל הפיס.
יש פה משהו שאנחנו לא מבינים. אתם גוף ציבורי,
כן.
אתם עושים את הפרס הזה, פרס ספיר, שהוא...
שאמור להיות מעל כל אלמנט מסחרי.
נכון, שהוא חלק מהקהילה
ויש לכם,
הזאת.
ויש לכם המון המון מקומות שבניתם. נכון?
יש לכם.
מלא מוסדות תרבות.
נכון.
שיש עליהם את השלט הגדול ונבנה...
בעדיבות מפעל הפיס.
בניתם אותם.
בואו, קחו אותנו לשם.
כן, זה בטח יעשו לכם מחיר של חברים.
מאוד משונה. מאוד מאוד משונה. טוב, יובל. אני רק רוצה לומר שאחרי שעשינו את הסקנדל הזה שעשינו, הם מיהרו להזמין את אבי שומר.
כן, הוא בא.
בין השאר, אוקיי. כמה חודשים אחר כך בפרס ספיר הודיעו על מינוי יושב ראש חבר שופטים חדש, אורן נהרי, העיתונאי, שינוי מרענן, אני חייבת לומר, שיש פה איש תרבות, אחרי שבלא מעט שנים הקפידו לשים בראש הוועדה גנרלים, אנשי משפט ועוד כל מיני אנשים נחמדים מאוד, אבל אני בטוחה, לא את כולם הכרתי, אבל הם לא בהכרח אנשי ספר, וגם הם הודיעו שם על הגדלת הפרסים בשיעורים ניכרים. אנחנו ניצלנו את ההזדמנות כדי לדבר על זה עם דולין מלניק, מנהלת המועצה לתרבות ולאומנות של מפעל הפיס. היא אמרה לנו כל מיני דברים מעניינים. למשל, היא אמרה ששינו את תקנון הפרס אחרי ששנה קודם לכן, דבר שגם אנחנו...
החמצנו פנים גם עליו.
חבר השופטים, למי שזוכר, כלל ברשימה ארוכה על הפרס רק 9 ספרים במקום 12. עוד החלטה צייקנית שלא ממש חיבבנו. אתה יודע, משל, הם אמרו בעצם, אין 12 ספרים מספיק טובים בשביל שאנחנו עושים אותם.
לא לרמה שלנו.
זה לא לרמה שלנו. זאת פשוט דבר נורא בעיון. התקנון החדש מחייב מעכשיו את חבר השופטים להצדיק את ההחלטה הזאת מול ועדה של מפעל הפיס.
כן.
כלומר, לא יקרה יותר, זה מה שזה אומר. אין דבר כזה. כמובן שאלנו את דולין מלניק גם לעניין המיקום של הפרס, על העניין הזה של סטימצקי, וזה מה שהיא אמרה לנו.
אני לא יודעת.
יכול להיות שהוא יתקיים שוב במתחם סטימצקי?
יכול להיות.
כן?
אני לא יודעת.
אז את לא רואה בזה טעם לפגם?
לא.
למה?
כי סטימצקי לא מועמדים לפרס, הם לא מגישים מועמדויות לפרס.
למה? הוצאת חלט לא מגישה? הם גם מועלים.
לא. הם לא הגישו ולא מגישים, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו חיפשנו לוקיישן, שהוא לוקיישן מעניין, מכיוון שהטקס גם מצטלם לטלוויזיה, ומכיוון שאנחנו כל הזמן מול האתגר הזה שאיך לעשות שידור טלוויזיוני מעניין, כזה שיגרום לאנשים לצפות בו, כזה שאנשים ירצו לראות אותו, חיפשנו לוקיישן מעניין. אני חושבת שהלוקיישן גם ברמה הטלוויזיונית היה מאוד מעניין, הוא הצטלם מאוד יפה. וגם בעניין הזה של איך יעשה הטקס, אנחנו כבר שוברים את הראש, איך לעשות אותו שנה הבאה, אולי אחרת, אולי במתכונת טיפה שונה.
אבל הוא יהיה רגיל? זאת אומרת, יהיו אנשים בפנים?
יהיו אנשים אולי, זה היה קורונה.
אני ממש לא יודעת לומר לכם. אני יכולה כן לומר לכם שאנחנו מאז הטקס האחרון, גם בגלל הקורונה, הקורונה פתחה הרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד כיוונים חדשים, ומאז ביחד עם צוות ההפקה שלנו וביחד עם קשת, אנחנו בוחנים כל מיני חלופות ורעיונות לאיך לעשות את הטקס השנה. אז בשלב הזה אני רק יודעת לומר שאנחנו שואלים שאלות, מחפשים פורמטים, מחפשים דברים חדשנים, איך זה יהיה בסוף אני לא יודעת. יכול להיות שנחזור למה שאנחנו מכירים ויכול להיות שזה יהיה טיפה שונה.
יובל, אם אנחנו כאן מדברים על פרס ספיר של מפעל הפיס, מותר לי לאמר? נורא רוצה לאמר כרגע.
אני גם רציתי לאמר.
כן? ולא תכננו.
לא.
אני רוצה לאמר, זה לא יהיה עוד פעם במתחם סטימצקי.
יו, זה בדיוק מה שרציתי, אני רוצה לאמר. הוצאתי את המילים מהפה, ואנחנו נשבעים לכם, לא תכננו את זה, זה לא... אני חושב שהם לא יעשו את זה יותר במרלוג של סטימצקי.
נכון. אבל, טוב שזה קרה פעם אחת, למה? כי למדתי מזה מה זה מרלוג.
נכון.
לא ידעתי עד אז.
וגם אולי אנשי פרס ספיר למדו מזה שלא עושים בסטימצקי. דרך אגב, גם במרלוג של צומת ספרים אל תעשו.
נכון. אבל אולי בשביל האיזון, בשנה אצל אבא, שנה אצל אמא.
לא, 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 אנחנו לא בקטע של כאילו אפליה מתקנת.
למה? לא?
לא, אנחנו ליברלים עד גבול מסוים. טוב, לזכות אנשי פרס ספיר, צריך להגיד, דרך אגב, צריך לתת להם קרדיט, פרס ספיר מתנהל בצורה שבדרך כלל אנחנו משתמשים בה די כתב תקן של איך להתנהל.
הם למדו, היה להם המון המון פדיחות בעבר.
הם ממשיכים.
הם ממשיכים ללמוד, הם משנים.
הם כל פעם עושים פדיחה חדשה, אבל הם יחסית עושים דברים בצורה מסודרת ושקופה יחסית ומתוקנת.
האנשים האלה הם אנשים רציניים, דולין מלניק היא בן אדם רציני.
נכון מאוד. ויש פרסים שבהם נדמה לך שהשקיפות ואיך שמשנים תקנות, זה לא...
בוא תן דוגמה, למה אתה מתכוון?
אז אני אגיד לך, טוב שאת שואלת.
פרס הפרסית, כן.
פרס ברנשטיין, למשל. פרס ברנשטיין היה פרס יוקרתי מאוד, שהוא נע גם לספרות מקור וגם למחזאות, ואפילו, וואו, היה פרס לביקורת הספרות, שזה תפר שהדעת אינה תופסת. אבל אז הוא קצת נעלם, והוא לא חולק כמה שנים, והשנה החליטו למרבה השמחה להחזיר אותו, וגם אמרו, נעשה מתיחת פנים, קטגוריות חדשות, סכומים אחרים, וגם טיפלה, נשנה את התקנון, סעיף קטן, פיצי כזה, רק הוצאות שחברות בהתאחדות המולים, יכולות להגיש את הספרים שלהם למועמדות לפרס הזה. וזו חברות יקרה למדי, ולמעשה הרבה מאוד הוצאות קטנות ובינוניות לא יכולות להרשות אותן, את ההוצאה הזאת לעצמן, להיות חברות בהתאחדות, ולכן מצאו את עצמם מחוץ למעגל הזה.
זאת אומרת שבעצם אתה מחלק פרס ברנשטיין לא לספר הכי טוב שיצא השנה, אלא לספר הכי טוב שיצא מבין כמה הוצאות מצומצמות.
אפילו זה לא.
אוקיי.
כי זה היה מרגיז לשמוע, אבל אחר כך התגלה עוד שינוי בפרס. רק ספרים, מתוך ההוצאות של חברות בהתאחדות, רק ספרים שלא זכו בשום תמיכה מוסדית יכולים להיות מוגשים לפרס. זאת אומרת, צריך, או שההוצאה שילמה עליך במלואה, או שגורם עלום אחר שאינו תמיכה מוסדית שילם עליה, שזה בדרך כלל הכיס של הסופר.
כן.
המשמעות של זה בימינו, זה יתרון להוצאות שמבקשות מהמחברים לממן בעצמם את הוצאת ספריהם. זו הייתה המשמעות של זה. זה לא אנחנו אמרנו. את זה ההוצאות שחברות בהתאחדות המולים לא אהבו כל כך ואמרו להם. בואו נשמע את זה.
אבל אנחנו מתחילים עם פרס ברנשטיין, כבר דיברנו על הפרס הזה לאחרונה, כשבפרס שינו את התקנון, כך שרק סופרים ומשוררים שהוציאו ספר בהוצאה שחברה בהתאחדות המולים, יוכלו להגיש את הספרים שלהם לפרס. דיברנו על זה. זה הכעיס מאוד את ההוצאות שלא חברות בהתאחדות, חברות שעולה 6,000 שקלים, סכום מאוד גדול עבור הרבה הוצאות קטנות, וגם אתה יודע מה, אולי זה לא קשור לכסף, אני חייבת להיות בהתאחדות שלכם, אני לא חייבת. אבל מתברר שגם הוצאות שכן חברות בהתאחדות כועסות על שינויים אחרים בתקנון של הפרס, ובעיקר על ההחלטה להעניק את הפרס רק לרומן, שלא זכה בפרס אחר, או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.
כן.
עכשיו, בתקנון שם, נגיד, ונגיע לזה עוד מעט, הם מתייחסים לזה, אבל בתקנון מראש היה גם הרומן וגם ספר שירה, שלא זכו בתמיכה או בפרס, כן. רק הם יוכלו לזכות בפרס ברנשטיין. זה, זה השינוי התקנוני הנוסף שנעשה שם.
נכון, זה תקנון בעצם חדש, הפרס הזה לא חולק כמה שנים, ועכשיו מנסים לחזור אל זירת הפרסים השוקקת.
צולים, צולים. בצליה, חוזרים בצליה, כן.
מה זה בצליה? לא יודע עד כמה זה צליה כבר בשלב הזה. בלי רגל אחת זה צליה, לא יודע איך זה נחשב. עכשיו תשמעי, השינוי הזה של התקנות זה באמת שינוי דרמטי. מדוע? כיוון שאולי בפעם האחרונה שחולק הפרס זה עוד לא היה ככה, זה היה לפני 5 שנים, אבל עכשיו, במציאות, סתם, זה היה ככה גם אז, אבל זה נהיה יותר גרוע, אבל היום, במציאות של ימינו, המחירות יחסית מועטות, הרבה מאוד ספרים מעולים יכולים לצאת לאור, רק בזכות תמיכות של קרנות או מוסדות, או בזכות תמיכות של המחבר. או קרנות ומוסדות, או שהמחבר
תומך בעצמו.
בדיוק, אני קיבלתי תמיכה.
אגב, בדרך כלל זה גם וגם, כי התמיכות הן לא מספיק. נכון. אז בדרך כלל גם תמיכה, גם אתה מקבל את זה.
אז זה היה הדבר הזה, וזה היה מקומל ממדי, אבל היו גם דברים שמחים בגזרת הפרסים. למשל, תומר גרדי שלנו, הוא משלנו.
שלנו.
שלנו. Mm-hmm. הוא זכה בפרס הפרוזה של יריד הספרים בלייפציג, עם הספר שלו דבר עגול, שאני לא אנסה להגיד את שמו בגרמנית, הוא יצא בגרמנית.
תנסה רגע, מה אכפת לך?
לא.
לא?
לא, לא.
אוקיי.
יש גבול. אם היית אומרת צרפתית, מילא. אבל גרמנית, זאת אומרת, פה אני סוגר את הדלת. לא בגלל זה, בגלל שאני לא יודע. לא בגלל שהם גרמנים.
לא, לא, חס וחלילה, מה פתאום?
חס וחלילה, אני לא... אז יריד הספרים בלייפציג זה אחד הירידים הגדולים ביותר באירופה, והפרס הפרוזה שלו הוא אחד הפרסים היוקרתיים ביותר. ותומר גרדי הסתנן לו ככה ללב הממסד הספרותי הגרמני, דווקא עם ספר שנכתב בכוונה תחילה, בגרמנית שבורה ומקולקלת, שחלקו בגרמנית שבורה ומקולקלת, חלקו בגרמנית שתורגמה מעברית. אז לאור העניין הזה שאלנו אותו, אם הוא כבר מרגיש שם בבית, בעולם הספרות של גרמניה, וזה מה שהוא ענה.
כי מצד אחד זה מצב שהוא מביא אותי במבוכה לעתים קרובות. כי מצד אחד, הרי גם לפני הספר הזה, כאילו כבר היה לי איזושהי, כבר הגעתי פה לאיזשהו מעמד ספרותי.
כן.
לפני הפרס הזה. ומצד אחד, אז מצד אחד כן, אני מרגיש שאני חלק מהעולם הספרותי הזה. אני כותב פה, אני מפרסם פה, שואלים אותי מה אני חושב לו, כל מיני דברים וזה. מצד שני, אני יכול לשבת באיזה אירוע ספרותי, או אפילו בכזה אירוע כזה של חלוקת פרס, והבענם הכי חשוב בעולם הספרות הגרמני יכול לשבת מולי, ולא אין לי מושג מי זה. וזו סיטואציה שהרי בישראל לא, אין לי אותה, אני מכיר את האנשים.
כן.
ואני גם לא... אני כותב גרמנית... אני מסוגל לקרוא גרמנית, אבל עוד לא הגעתי לרמה של גרמנית שבה מתוך התענוג שלי אני יושב וקורא רומן בגרמנית. עוד לא הגעתי לשם. ואז הוא אומר גם שאני כותב בשפה שאני לא באמת קורא אותה. זה אומר שאני די חסום לכל מיני דברים שקורים בשפה הזאת. אני לא יכול, אולי אני אעשה עכשיו את המאמץ וזה, אבל... לקרוא את הרומנים של המועמדים והמועמדות האחרות.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם תוכנית מיוחדת לסיכום שנת תשפ"ב.
בראבו.
יוקר המחיה, זה דבר שהעסיק השנה את הישראלים בכל התחומים, בכל המקומות, גם בעסקי הספרות. בסופו של דבר ספרות היא עסק וצריך להרוויח כדי שהוא יתקיים, ועסקנו השנה רבות במאחורי הקלעים הכלכליים של הספרות העברית, ולרוב זה לא היה נעים, היו גם מאזינים שהתלוננו, למה אתם מתעסקים בדברים?
נכון, מה זה קשור לספרות?
זה קשור, כי בלי נייר למשל, אי אפשר להדפיס ספרים. מחירי הנייר המאמירים, לכאורה נושא מאוד משעמם, לא לכאורה, נושא משעמם לדבר עליו, אבל לצד עוד כל מיני פרמטרים שהשפיעו על כך, העובדה שמחירי הנייר עלו השנה ב-100%. גרמו לכך שעלות הפקת ספר, ככה טוענים בהוצאות שונות, הוכפלה. אז דיברנו על זה עם המולית של הוצאת לוקוס שירה חפר, שהיא ניצלה את ההזדמנות כדי להסביר מדוע גם בתוך עולם מסחרי כללי, שבו הכל מתייקר ומתייקר, עדיין המצב של הספרים גרוע יותר.
אני אתן לך נתון שהוא, לא יודעת, בגדול, 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 איך שלא הופכים את זה, אנחנו מרוויחים בערך 10 שקלים על ספר שאנחנו מוכרים. זה בגדול.
אוקיי.
מכל הכיוונים. אוקיי? ממוצע של הרשתות והמבצעים וההוצאות שלנו וזה. אז לחתוך, עכשיו, פעם היו מתלוננים שהסופרים מרוויחים 1.5 שקל על ספר.
כן.
הם בכלל מחוץ לתמונה.
כמה הם מרוויחים היום? הם לא מרוויחים פשוט, זהו?
אבל הם היום מזמן כבר הפסיקו להרוויח, הם היום משלמים.
נכון, הם היום משלמים.
כבר ידוע, זה כבר ידוע.
העניין הוא שאתם גם לא יכולים להעלות מחירים יותר.
ברור שבשביל שיוכל להיות, בשביל שיוכל להיות משווק ברשתות, בתוך המבצעים, ושיגזרו ממנו את ה-65-70% הנחה, וכשיקבל את ה-30 שקלים שלו, שממנו... מזה הולך 15 שקלים לייצור ותורידי תמם, אז נשארתי עם 10 שקלים רווח, ובזה את צריכה רק כך לשלם את המשכורות. אז ככה עלו כבר המחירים. אז לעשות עוד קפיצה של מחירים, בשביל שהצרכן עכשיו ישלם עוד יותר ממה שהוא משלם היום, זה מלכוד, אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר.
אז מה כן? מה את חושבת שאפשר לעשות? למה שלא תתאגדו ביניכם כל המועלים ותגידו מה שתגידו, לא יודעת. תפסיקו להדפיס.
אז יש איזשהו ניסיון לעשות, להתאגד ולעשות איזושהי, לדבר באיזשהו כל משותף, אבל אני חושבת שזה זניח לחלוטין, זה לא קשור. מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות זה באמת לגרום לאנשים לעבור לדיגיטלי.
דיגיטלי.
מחיר הנייר הוא אפס בדיגיטלי.
טוב, תשמע, שירה חפר הזכירה את ההנחות שדורשים ברשתות השונות מההוצאות, שזה דבר באמת מופלא, סטימצקי וצומת ספרים, מבקשים מההוצאות למכור להם את הספרים ב-60% הנחה מהמחיר הקטלוגי, באופן רגיל, פחות או יותר.
כן.
ולפעמים זה מגיע עד 80% הנחה, אם יש מבצע. שזה משאיר להוצאות רווח זעיר שלא מאפשר להן קיום. השנה, עוד דבר שקרה השנה, לאחרונה, הוצאת מודן קטר אמרה די, מספיק, לא רוצים יותר, לא מוכנים. הם אמרו את זה לסטימצקי שדרשו מהם הנחות מפליגות.
הם גם ציינו את זה, שעלות הפקת ספר עלתה השנה פי שניים בגלל מחירי הנייר והסחירות.
אז הם אמרו, אנחנו לא מוכנים לתת את ההנחה הזאת, וסטימצקי פשוט אמרו להם יפה מאוד, אז תיקחו בבקשה את הספרים שלכם, פשוט הוציאו את הספרים שלהם.
כתר מודן, עמוס עוז, למשל, סלמן רושדי, כל מיני כאלה.
אז תשמע, רוני מודן, מולי, תוצאת מודן, פרסמה מודעות בעיתונים. כן. זה מה שהיא עשתה, שבהן היא קראה לציבור הקוראים שלא לרכוש ספרים בסטימצקי. היא הסבירה לקוראים מה קורה שם, בצד די חסר תקדים. הסיפור הזה עדיין לא נגמר, הסכסוך הזה עוד יגיע שוב לכותרות, לפחות אצלנו.
כן, וגם הרבה פעמים שואלים אותנו, מה זה מעניין אותנו שמחירי הנייר עולים? אז כי בסופו של דבר, יש מסלול ישיר בין מחירי סחורות, לבין זה שאתם הולכים לחנות ספרים שאין בה את עמוס עוז.
זה המסלול. אם אתם רוצים לקנות ספרים מסוימים, אתם צריכים לדעת שאתם צריכים ללכת לעשות את זה בחנות הפרטיות או בצומת ספרים, פשוט. אם אין שם את כל הספרים של מודן, כתר, פשוט.
תשמעי, היו גם עדויות לכך שאפשר להרוויח מספרות וממולות. ישראל כרמל, למשל, המול המיתולוגי של הוצאת כרמל, נענה אחר שנים ארוכות של חיזורים מצידו של מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים, דוב אייכנוולד, מכר לו את ההוצאה שלו. אנחנו דיברנו עם ישראל כרמל ביום המכירה, ושאלנו אותו אם הוא שמח או עצוב, והוא אמר שהוא שמח. אבל בכל זאת היה רעיון קצת עצוב בעיניי. כמה ימים אחר כך גם דיברנו עם הרוכש המאושר, דוב אייכנוולד, שדיבר איתנו מעט על הפן הכלכלי של העסקה. ממש מעט, ניסינו, אבל הוא הסכים רק קצת.
כן, הוא רוצה לדבר על רוח.
כן.
בוא נשמע. אתה איש עסקים. אני מבינה שאתה מתחום התרבות, גם אתה איש עסקים, זה לא קנית את זה בגלל ש...
נכון, קודם כל אני גם איש עסקים וגם איש חולן, אבל יש שם לא רק את זה, יש שם את נבוקו ורילקה וגטה ואולגה טוקאצ'וק וסבא שימבורסקה ואדם מיצ'קביץ', ויש שם נכסים תרבותיים לכולנו, ואני, זה ליבי יצא אליו, שנים אני מחזר אחריו,
אז מה, אז בוא נשמע בכמה קנית, כדי להבין איך שכנעת אותו.
אל זה הייתי צריך לשכנע את הדירקטורון של אידיוט שהם השתגעו מהסכומים, ולא הבינו איך הם מחזרים את ההשקעה.
השקעת הרבה כסף בהוצאת כרמל?
כן, הרבה מאוד, ואני מהחולמים, כמו שאמרתי לך, אני מאמין שהתרבות בסופו של דבר תיתן את ההחזרים. אני מאוד מאמין שנעביר את הכל לדיגיטלי. אין מה לעשות. גטה ורילקה ימשיכו לקרוא ואת נבוקוב גם במאה הבאה וגם הדורות הבאים. ואני באמת מאוד מאמין בדברים האלה. אז אני, גם לי מותר לחלום קצת. זה היה חלום שלי כרמל, ואני שמח שגשמתי יחד. ישראל ימשיך לעבוד עם הצוות הנפלא שם. ימשיכו לעשות, ימשיכו לחלום. אנחנו רק ניתן להם גב, אני מקווה להעביר אותם מאוד לדיגיטלי, מאוד לעולם הנוכחי, נעזור מאוד בשיווק, ננחח וננגיש יותר את הספרים, את כל הקטלוג הנפלא הזה שלהם.
אוקיי, זה נחמד, זה יפה. אנחנו גם, אני חושב...
אני עדיין רוצה לדעת.
כמה?
מה היה הצ'ק אבל? מה היה הצ'ק? איפה...
אני שמעתי הערכות לגבי הדבר הזה, אבל זה יהיה לא אחראי להגיד סתם הערכות.
גלי לי כשה...
אז אני אגלה לך אחר כך.
גלי לי אחר כך.
אני יודעת בדיוק.
אבל היה רעיון... רעיון... דבר איתי אחר כך. היה רעיון מאוד מעניין עם דובי אייכנוולד כולו, לא רק העניין הזה.
נכון. טוב, אנחנו מסיימים בדבר האחרון שאיתו אנחנו מסכמים את השנה.
נכון.
בחרנו בו כי אתה אדם שרוצה אופטימיות בחיים האלה.
נכון.
וזה מהלך מאוד מאוד אופטימי, נכון. בעיניי, בעינינו. ההוצאות הקטנות יותר מצהירות בעצם על מסע פרידה מרשתות הספרים הגדולות. זה פשוט לא משתלם להן. הן מוצאות דרכים אחרות להגיע אל הקונים.
נכון.
אל הקוראים. אנחנו דיווחנו כאן על חנות ספרים חדשה. רידינג, שפתחו 5 הוצאות קטנות ביחד. זאת יוזמה נפלאה, זה קורה באלנבי 43 בתל אביב, ואנחנו
דיברנו כאן.
דיברנו איתם על סולידריות, זה יפה.
נכון.
הם מתאגדים ואומרים, אוקיי, אנחנו לוקחים את גורלנו בידינו, עמית רוטברד אמרה לנו, מולי תוצאת בבל, אמרה, מספיק, בכינו, ניסינו, אתה יודע, בחו, בסוף הם אמרו לעצמם, לא, אנחנו פשוט צריכים לעשות, בוא נעשה משהו.
וגם אמרו שפשוט החנות הזאת זה תהליך טבעי בעצם, כן? תהליך טבעי של מה שקרה להם בשנתיים שלוש האחרונות, הם הבינו המון דברים, הם פתאום מצאו דרכים להידבר ביחד, הבינו שהאינטרסים שלהם משותפים, ושהם יכולים יותר יהיה להם טוב לעשות את זה במנותק מחנויות מסוימות, ולעשות את זה בעצמם, ושבעצם החנות הזאת תולדה של דברים שקרו במהלך השנים האלה, וזה... הם היו מאוד אופטימיים.
נכון.
הם היו מאוד אופטימיים. נכון. בואו נראה, הם גם אמרו, בואו קודם כל נראה את הספרים שלנו על המדפים, שזה דבר שלפעמים לא קורה ברשתות הגדולות, כי אין לזה מקום. ובואו ניתן מקום של ספרים, ובואו... מדהים.
מדהים. אז נגיד שוב, רידינג, אלן ב-43, אנחנו מסיימים בנימה אופטימית, נימה של התנגדות וסולידריות. יותר מזה אני פשוט לא יכולה לקוות לדבר כזה. באמת. אז נאחל לכולם, שנה טובה וסולידרית.
סולידרית.
סולידרית, וגם עם קצת, עם קורטוב של התנגדות, לא יזיק. קצת להתנגד.
בהחלט.
תודה רבה לעומרי קפלן על ההפקה, תודה רבה לחן עוז על הביצוע הטכני. באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
נכון. מחר, מחר אנחנו נשדר את המיטב.
כרגיל, בימי
חמישי. של השבוע החולף.
אבל אתם לא יודעים מה הולך להיות ביום ראשון, מה אנחנו הולכנו לכם.
וואי וואי, יום ראשון, יאוולי.
לכבוד ראש השנה, עשינו איזה...
כל התחנה, לא רק אנחנו.
בסדר.
אבל אנחנו במיוחד.
אבל אנחנו במיוחד, הולך להיות פה... שיסו ושמחו. בואו, בואו, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.